ערב טוב. אנחנו ממשיכים בסדרה שהתחלנו כבר כמה ימי ראשון שעברו. כזכור לכם, בשבוע שעבר סיימנו בשני עניינים מאוד מעניינים. דיברנו על קודים, הראינו כמה קודים. נכון שיש המון קודים להראות, אבל אין את הזמן להראות את כל ההרצאה של הקודים שהיא בעצמה כמה שעות. אבל הראינו כמה קודים מעניינים, דילוגי אותיות מוצפנים בתוך התורה, וגם סיימנו בשקף על הפרה האדומה, הסימנים בפרה האדומה, שהתורה צוותה שלא יעלה עליה שום עול, שום משקל, וברגע ששמים עליה משקל, יש שני סימנים בגוף שאפשר לדעת שמישהו שם עליה משקל, והוכחנו למי שזוכר, שמכאן ראיה ברורה שהתורה היא מן השמיים, שאדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב כאלה סימנים, כי לא הייתה לו שום יכולת לדעת כזה דבר, על שני שערות בצוואר, וכל מה שהוכחנו, זה כבר מופיע באתר, אמרתי לכם, כל הסדרה הזאת מופיעה באינטרנט, זה ב-divineinformation.com, יש כבר את כל ההרצאות שקדמו, כולל זאת גם היא, בעזרת השם תיכנס. היום אני ממשיך, והיום אני רוצה לדבר על משהו קצת שונה ממה שהראינו עד עכשיו. מספר דברים. א', הגעתי בהרצאה לשלב הארכיאולוגיה ושלב הפסיכולוגיה. נתחיל אולי בפסיכולוגיה. אתם יודעים, כבר אמרתי בהרצאות הקודמות שיש מעל 80 אלף דתות וכתות. והדת הראשונה שנתנה אמת לעיני מיליוני עדים היא התורה, היהדות. כל הדתות שבאו אחר כך התחילו מסיפור של אדם אחד. הוכחנו בהרצאות הראשונות שבתורה שלנו אין טעויות, ואילו בספרים אחרים יש המון טעויות, טעויות אנושיות שמעידות שאת שאר הדתות לא נתנו משמיים, אלא אדרבה, אנשים כמונו, בשר ואדם, כתבו אותם. ולכן הם מלאים בסתירות ובטעויות. בכל אופן, אחד הדרכים להוכיח הבדל בין היהדות לשאר הדתות הוא על ידי שמסתכלים בטקסט של התורה ורואים כמה דברים מאוד מעניינים. למשל, בספרים אחרים כגון הקוראן, כגון הברית החדשה, כגון בודהיזם וכדומה, לעולם לא נמצא מילת גנאי על גיבור הספר, גיבור העלילה. אף פעם לא נמצא בקוראן שום רמז אפילו על מוחמד שהיה בו איזה פגם, שמשהו אצלו לא הסתדר כשורה. תמיד מתארים אותו כנביא מושלם בלי שום בעיות. כנה לגבי ישו בברית החדשה, בנצרות, אף פעם לא תמצא עליו מילת גנאי או משהו שמציינים כטעות שלו או כחטא שלו. אותו דבר לגבי בודה. מציירים אותו כטיפוס האידיאלי, ואילו כשמגיעים לתנך, התנך היהודי, 24 ספרי המקרא, אנחנו מוצאים שלא רק שיש ממש לשון הרע על גיבורי הספר, אלא מתארים אפילו דברים מביכים עליהם. אנחנו רואים כבר מאדם הראשון, היצור הראשון שנברא מבחינה אנושית עלי אדמות, כבר אחרי כמה דקות שנברא, התורה מעידה עליו שחטא חטא גדול מאוד ומרד בבורא עולם. ממש ככה הוא מתואר. לא הכביעו את הפרט הזה. ממשיכים לאורך ההיסטוריה ורואים שהיו לו שני בנים ואחד רוצח. מספרים את הסיפור הזה. ממשיכים הלאה, מגיעים לנוח, מספרים שנוח השתקר ובנו חם סרס אותו. מספרים דברים מביכים. מספרים על נוח שאף על פי שיחסית לדור הוא היה צדיק, מספרים על כמה דברים שעשה שלא כהוגן. ממשיכים הלאה, מגיעים לאברהם, מספרים שאברהם הוליד בן פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו שמו ישמעאל. עד היום סובלים מהבן הזה, מהצאצאים שלו. כל הטרור העולמי, כל מה שקורה היום בעולם, זה פסוק אחד בתורה. מספרים על יצחק, שנולד לו בן עשיו, בושה גדולה, רשע, מורד בהשם, צייד, לא, שום דבר שבח אין עליו, מלבד זה שהוא חיבל את הוריו, כל שאר הדברים הם שליליים עליו. מספרים גם...
אבל איך יכול לקרוא דברים כאלה.
רגע, אני, סבלנות. מספרים על יעקב, יעקב אבינו, מספרים שאיבד את בנו ל-17 שנה, יוסף נעלם, לא ראה אותו, מספרים שביתו דינה נאנסה, מספרים שהקדוש ברוך הוא כעס על כמה דברים שהוא עשה, מספרים שהיה איזה פעם אחת שלא היה לו ביטחון מלא, מספרים עליו, מתארים אותו כאדם בשר ודם, מתארים שחייו היו קשים מאוד, התורה מעידה שהוא עמד מול פרעה והתלונן על כל חייו, שהיו לו חיים קשים ומרים. ממשיכים הלאה ומגיעים לגיבור של כל הגיבורים, משה רבנו. זה שכתבת התורה על ידי בורא עולם שהכתיב לו מה לכתוב, למי שמכם עדיין לא הבין, צריכים קצת להבהיר את העניינים כפי שהם היו. התורה שקיבלנו בחג שבועות בהר סיני היא לא מה שהרבה חושבים. יציאת מצרים הייתה בניסן, זה הלילה שאנחנו חוגגים ליל הסדר, זכר ליציאת מצרים שהתרחש באותו יום. 7 שבועות לאחר מכן, נאספנו מסביב להר סיני, כל עם ישראל, מבלי יוצא מן הכלל, הגיע למדרגה של נבואה, וכולם שמעו בקול רם, כך כתוב בפסוק, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, יענה לו בקול, בכוונה כתוב בקול שלא יהיו כאלה שיחשבו שאולי הם יתלחשו ביניהם, או שמשה ראה איזה נבואה בחלום, מדובר שכל העם רואים את הקולות, כולם שומעים שבורא עולם ומשה רבנו מדברים ביניהם. שתי הדיברות הראשונות נאמרו למשה, שבא הקדוש ברוך הוא להקריא לו את הדיברה השלישית, מתואר שם בפרשת יתרו, שהעם שקשק, פחד, לא יכלו לעמוד בגודל המעמד, האדמה רועדת, לפידים, אש עד השמיים, כל שופר הולך וחזק, מרגע לרגע הצפירה הולכת ומתחזקת, והעם לא יכל לעמוד בניסיון, מרוב שהמעמד היה גדול עליהם. אמרו למשה, עשה טובה, לך דבר אתה עם האלוקים, כל מה שיגיד נעשה, שעוד רגע אנחנו מתים. ואז משה ענה להם, השם מנסה אתכם, אין לכם מה לפחד, וכו' וכו'. זה מופיע, הדו-שיח הזה מופיע בפרשת יתרו. והנה משה, שעלה אל ההר, בעקבות דברי עם ישראל, סך הכל עלה וירד, הכל ביחד, עד יום כיפור, בסך הכל 120 יום. עלה, ירד, הוריד את הלוחות הראשונים, כעבור 40 יום, ראה את חטא העגל, שבר את הלוחות, למחרת עלה שוב, סך הכל הוא היה בהר 120 יום. וביום כיפור הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, אני סלחתי על חטא העגל, חטא הלוחות הראשונים שבעקבות חטא העגל נשברו הלוחות, הוא נתן לו את הלוחות השניים, ואז משה ירד. ברגע שמשה ירד הייתה לו את כל התורה שבעל פה בלבד, לא הייתה עדיין התורה שבכתב כתובה, אלא היו 10 הדיברות, והייתה לו כל התורה שבעל פה, שהיא היהדות האמיתית. כל מה שאנחנו עושים כבר 3,318 שנים, אנחנו עושים אך ורק בגלל שכך למדנו מדור לדור. רק בסוף 40 השנים, רגע לפני מותו, משה רבנו כתב 13 ספרי תורה. כל אחד הוא נתן לאחד מהשבטים, 12 שבטים, כל אחד קיבל העתק בכתב, וספר אחד ניתן בארון, שהוא מה שנקרא סמפל הדוגמה, שאם חלילה יהיה טעויות בהעתקה, יהיה לאן להשוות, הוא המקור, שמו אותו בארון, וכל שבט קיבל ספר. ואז רק לפני מותו באמת קיבלו את התורה שבכתב. איך עשו את כל המצוות? פשוט מאוד. למה הדבר דומה? למשל, אדם הולך לבית ספר לרפואה כדי להיות רופא. השאיפה שלו בעוד כמה שנים להיות רופא מנתח. נאמר שהוא רוצה לנתח מוח. לא קל. אז הוא לומד 7 שנים מינימום, והוא צריך להשקיע המון בלימודים וכו' וכו'. כעבור 7 שנים, כשהוא יוצא מבית ספר לרפואה והוא כבר יש לו דיפלומה של רופא, אף אחד לא יעלה על דעתו לתת לו לנתח כבר היום אנשים במצב של חיים ומוות, כן? אף על פי שיש לו דיפלומה של רופא. כולם מבינים שייקח חודשים רבים עד שיתנו לו להחזיק את האזמל ואת המספריים ואת הסכין וכל מה שיש שם, כיוון שלא נותנים לאדם חסר ניסיון לנתח. הוא צריך מה שנקרא לעבור סטאז' קנה לגבי עורכי דין וכל שאר המקצועות. הוא צריך להשתפשף אצל בעל ניסיון שילמד אותו איך מנתחים, ורק עבור זמן רב בשילוב של הידע התיאורטי עם הידע המעשי, יחליטו שהוא ראוי לבצע ניתוח, וגם את הניתוחים הראשונים שלו זה יהיה עם השגחה, וישימו לב מה הוא עושה ויתקנו אותו, ויכול להיות שהוא באמצע יאבד את הביטחון וינסו שוב, עד שבסוף הוא יהיה מנתח. אבל יש דרך אחרת להיות רופא מנתח, אמנם היא לא מצויה בימינו, אבל בזמנם הרי לא היו אוניברסיטאות כמו היום. למשל הרמב״ם היה מגדולי הרופאים בהיסטוריה, אם לא הגדול מכולם, והוא לא הלך לשום אוניברסיטה. כל חוכמת הרפואה שלו הוא רכש בעצמו. כן, היו רבנים, היו חכמים שהיו רופאים ולימדו. אחד מחוכמות שקיבלנו בהר סיני, חוכמת הרפואה. יש 49 שערי חוכמה. התורה זה עיקר החוכמה, אבל יש כל מיני חוכמות אחרות שקיבלנו בהר סיני. עכשיו, יש עוד דרך להיות רופא. למשל, אם היה לי דוד שהוא מנתח מומחה בבית חולים, פרטי, שהיה מסכים לקחת אותי תחת חסותו כמה חודשים וללמד אותי איך מנתחים, בלי אוניברסיטה, בלי ללמוד כלום בספרים. אני צמוד אליו מהבוקר עד הערב, רואה ניתוח אחר ניתוח במשך שנה שלמה. ומתחיל לתת לי לעשות כל מיני פעולות, עוד פעולה ועוד פעולה, ובודק אותי. כעבור שנה, אולי קצת יותר, אני אהיה מומחה לא פחות ממנו. כי כל מה שהוא יודע, העתקתי ממנו, למדתי ממנו. אז עכשיו, נאמר שאני אבוא לבית חולים ואבקש להתקבל להיות מנתח. מה יגידו לי בבית חולים? שאלה ראשונה, איפה הדיפלומה שלך? איפה הסרטיפיקט? אומר להם שאין לי, אבל אני מוכן להראות לכם שאני מנתח ברמה עולמית. אחרי שהוכחתי להם שאני מנתח ברמה עולמית, הם יוכלו לקבל אותי לבית החולים להיות מנתח? אני עדיין חייב ללכת לאוניברסיטה וללמוד את הכל בצורה תיאורטית, לא מספיק מעשית. כך היה מתן תורה, שמשה ירד מהר סיני, מיד לימד אותם איך מבצעים ברית מילה. אסף את הזקנים, את החכמים, היה ילד שהוא בן 8 ימים, אמר בואו תראו את הברית הראשונה. בא ועשה מאלף עד תו, כמו שהקדוש ברוך הוא יראה לו בהר סיני. דרך אגב, מי שמכם קרא את הפרשה של אתמול, רואים שם שהפרשה מתחילה, קחו לי תרומה, פרשת תרומה, ורואים שם דבר מאוד מעניין. באמצע הפרשה שמסבירים למשה איך בונים את המשכן, שזה בית מקדש נייד בתקופת המדבר, כאשר הראתיך בער, יש פסוק בתוך התורה, כמו שהראתי לך, יראה לו סרט בער סיני, איך בונים את המשכן מאלף עטף, ואיך המשכן צריך להיות. זה שיעור בארכיטקטורה. כל הפרשה זה הוראות איך בונים את הקרשים, איך מצפים אותם, איך המידות שלהם, כל הדברים האלה של המשכן, זה ממש מלאכת מחשבת. צריך להיות בעל אומנות. לתת לאדם את האינפורמציה הזאת בעל פה ולצפות שהוא ידע לעשות את זה בעצמו, זה בלתי אפשרי, אלא הוא יראה לו את הכל בצורה מוחשית. קנה לגבי המנורה, קנה לגבי כל המצוות. ומשה ירד והראה להם מה שיראה לו הקדוש ברוך הוא. וכך, כולם למדו ממשה איך אופים מצות, איך שוחטים את קורבן הפסח, מה צריכים לבדוק, מה כשר, מה לא כשר, איך בודקים ריאה של בהמה, איך מבצעים את כל המצוות, שמירת שבת, מה מותר, מה אסור, כל מצב ומצב, כתוב, משה ישב לשפוט את העם, ולהראות לעם מה צריך לעשות. במשך 40 שנה, כולם העתיקו מכולם. אתה למדת מהרב שלך, שלמד מהרב שלו, שלמד ממשה עצמו. עד שבסופו של דבר, נכתבה התורה שבכתב, וניתנה, שהיא כבר מסכמת בתוכה גם את תרי"ג מצוות, 613 מצוות, אבל היא גם מסכמת בתוכה את כל מהלך ההיסטוריה עד לאותו רגע. היא למשל מלמדת אותנו את בריאת העולם. כל מעשה בריאת העולם מתואר בפתיחת התורה. היא מתארת לנו את כל המסעות של בני ישראל, את כל השתלשלות הדורות, מי הוליד את מי. היא מתארת לנו את מעמד הר סיני, היא מתארת לנו את העבדות במצרים, היא מתארת לנו הרבה דברים. כל הדברים האלו נתקבלו לקראת מותו של משה בסוף 40 שנה. אבל כבר לפני כולם קיימו את כל התורה, מאלף עד תף. כבר אמרתי לכם באחת ההרצאות שעברו, שאי אפשר לבצע מצווה אחת ממצוות היהדות ללא התורה שבעל פה. אי אפשר. כי בתורה שבכתב סך הכל כתוב את שמות המצוות, זהו. אין שום הוראה איך מבצעים אותם. לכן, אותו משה שקיבל את התורה וכתב אותה ונתן לשבטים העתק, מה אנחנו רואים שבסופו של דבר קרה? הוא כותב על עצמו דברים מאוד מאוד שליליים. למשל, הוא כותב על עצמו שהוא לא מנהיג קריזמטי, שהתנגדו לו כל הזמן. כל הזמן היה מחלוקות והיה מרידות והפגנות נגדו והתלוננו נגדו, וכבר הוא איבד את האשתונות, וכבר הוא, היה לו רגעים שהוא כבר לא ידע מה לעשות. אמר, עוד מעט וסקלוני, עוד מעט יארגו אותי, אני כבר לא יודע מה לעשות איתם. היה פעם אחת שהוא ממש קילל אותם. אמר משה רבנו, היה מצבים שממש הוא איבד שליטה. שימעון האמורים, למשל אדם בקנה מידה כמו משה רבנו, אסור שיאמר כזה דבר. אנחנו לא כל כך שולטים בזעם ובכעס שלנו, אבל משה שהיה המושלם שבאדם, רואים שהוא נענש על זה, על משפט אחד שהוא אמר להם, למרות שהגיע להם. הוא צדק במה שהוא אמר. אבל בכל זאת רואים שמשה כתובים עליו דברים בתורה שאף אדם לא היה כותב על עצמו, הרי זה בושה. למשל הוא כותב על עצמו שהוא מגמגם. כבד פה וכבד לשון. הוא כותב על עצמו שהוא הרג בן אדם. אם אדם היה כותב על עצמו, אם אדם היה נוחל ובא וכותב ספר על עצמו, הוא לא היה כותב שהרג מישהו וקבר אותו באדמה, כדי שלא יראו. הוא לא... בבקשה בלי הערות, כי זה מוציא אותי מהריכוז. אז הוא לא כתב, למשל, הוא לא כתב על עצמו שהוא מושלם. הוא כתב על עצמו שהוא מגמגם, הוא כתב על עצמו שבאו 250 אנשים למרוד בו, ביניהם קורח שהיה כמעט כמותו מבחינת גדלות, והיה עשיר גדול, באו 250 נשיאי העדה להתווכח איתו, קורח ועדתו, בפרשת קורח הסיפור מסופר. הוא כתב שבורא עולם העניש אותו, עונש קשה. הוא כתב שהוא התחנן 515 תפילות לבורא עולם שיכניס אותו לארץ, ובורא עולם גזר עליו גזרה שלא ייכנס לארץ הקודש. על כמה טעויות קטנות שעשה הוא נענש קשות. אנחנו רואים שהסיפור שבתורה הוא מאוד מאוד אובייקטיבי. אין שום שקר. מה שהיה, זה מה שכתוב. קנה לגבי דוד המלך, תודה. קנה לגבי שלמה המלך, למשל. כל מה שהם עשו טוב, כתוב. אבל גם מה שהם עשו רק כתוב. זה אין באף ספר של אף דת אחרת. לעולם לא תמצא באף דת אחרת דברים שליליים. בואו נראה כמה מהדברים שמשה, כמה מהדברים שמשה כתב בתורה על עצמו, וכמובן רואים שבורא עולם הכתיב לו, ולא הייתה לו ברירה, הוא היה פשוט חייב לכתוב. למשל, משה רבנו איננו מנהיג קריזמטי. קורח מרד בו, אינו נכנס לארץ ישראל, אינו מוריש לבניו משרות או כבוד. למשל, כל מנהיג בהיסטוריה, מרגע שנכנס לתפקיד, הדבר הראשון שהוא עשה, דאג לבניו, כדי שיהיה להם משרות, תפקידים, שירשו אותו. כל מנהיג ערבי היום בעולם, כל מלך בארצות ערב, הדבר הראשון שהוא עושה לפני מותו, מכשיר אחד מבניו שיקח את תפקידו, למרות שברור לכולם שיש הרבה יותר מוכשרים ממנו בעם, והוא צעיר וחסר ניסיון, כיוון שהוא הבן שלו, הוא כבר דואג שהצבא והשלטון יהיה בידיו של בנו לפני שהוא מת. והנה משה רבנו אינו מוריש לבניו שום משרה ושום כבוד. בקושי יודעים מי הם היו. אם לא היה כתוב את המעשה שציפור המלה אותם, ברית מילה, לא היינו יודעים בכלל מי הם בניו של משה. כמעט ולא כתב עליהם שום שבח בכל התורה, כלום, שום דבר. וכל מנהיג שיורש תפקיד מיד דואג לכל מקורביו. ואילו משה רבנו חילק את כל האדמות של ארץ הקודש לכל השבטים, והשבט היחיד שלא קיבל נחלה בארץ ישראל זה שבט לוי. שבטו של משה רבנו, כל השבטים קיבלו אדמות, כל הארץ, שבט לוי לא קיבל שום אדמה. איך ייתכן? פשוט מאוד. מכאן ראיה, ויש עוד הרבה הרבה ראיות, שאנחנו רואים שהכל מה שכתוב בתורה, הכל אובייקטיבי אמיתי כמו שהיה, לטוב ולרע. אין שום טיוח, לא מתייחים דברים מתחת לשטיח. מה שאתה רואה תהיה בטוח שזה מה שקרה. למשל, חטאי המנהיגים, כישלונות העם, העונש שנענש הדור, שכולם מתו מלבד שניים, רק שניים יוצא ממצרים זכו להיכנס לארץ הקודש, כל השאר מתו 40 שנה במדבר, רק יהושע בן נון וכלב בן יפונה זכו לדרוך בארץ הקודש אחרי חטא המרגלים ועוד כמה חטאים. כל הדברים האלה מובאים בתורה ורואים את זעמו של האל על חטאי עם ישראל, ואת הדברים האלה לא הכביעו, כי הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה שצריכים לכתוב את זה בתורה למען יראו ויראו בדורות הבאים. התורה לא, מעולם לא ניסתה להתאים את עצמה לאף תקופה. היא לא באה מתוך העם בהתאם לצרכים של האנשים, בדיוק אחרת. התורה יותר מ-80% מהמצוות שלה הוא נגד השכל. אדם בשר ואדם בכלל לא מבין מה טעמם של המצוות. כל מצוות הקורבנות, מצוות שילוח הקן, מצוות פרה אדומה, לנקות את הבית מפירורי לחם, לולב, כל מיני דברים שהם בכלל לא מובנים בשכל אנושי. אתם יודעים למה? כי הם לא אנושיים, לכן הם לא מובנים. כל שאר הדתות דאגו שיסבירו לכולם שהכל הגיוני. לא תרצח, לא תגנוב, זה הגיוני. אבל בדתות אחרות אין דברים שהם נגד השכל עד כדי כך שלעולם לא נצליח להבין את הטעם שלהם. כיוון שהדברים האלה הם על אנושיים, אם מכאן ראיה שזה בא מהשמיים, ולא האנשים מתוך העם כתבו את זה בהתאם לצורכי העם. אף נביא שבא אחר כך לא חידש כלום נגד התורה. כולם אמרו, זכרו תורת משה עבדי, באו כדי לחזק את התורה בעם, ולא לסתור מילה אחת מהתורה. לעומת זאת, שבאו הנוצרים, ישו, אף על פי שכתוב בספר מתיו, בברית החדשה, שהוא אמר לתלמידיו שאסור לשנות אות אחת מהתורה, וכל מי שישנה אות אחת, אפילו קוט של יוד מהתורה, וילמד את זה לאחרים, יהיה מקולל במלכות השמיים, ואמר להם במקום אחר שחייבים לשמוע לחכמים שהם יושבים על כיסא משה, שקיבלו את התורה מדור לדור, מיד ליד. הוא בעצמו אמר לתלמידיו, לכל הזובי הרחוב, מכל מקום הוא בעצמו והמאמינים שלו באו וקטלו את התורה מכל הכיוונים, הורידו את המצוות, חתכו את המצוות עד שלא נשארה להם מצווה אחת, כמו שאנחנו רואים היום בנצרות, שהם לא מקיימים מצווה אחת מהתורה. ולמה זה? שהוא אמר משהו אחד, כתבו ועשו בדיוק הפוך. ואילו בנביאים אף אחד מעולם לא בא לנסה לסתור את התורה, אלא הפוך בדיוק. כל מה שבאו הנביאים זה למסור נבואות לעתיד ואזהרות לדור. בואו נראה מה אומרים לנו ב-Universal Jewish History. יש לנו קטע, יש לי כאן את המקור כמו שאתם רואים, מי שרוצה יכול אחר כך לבדוק. בואו נראה מה כותבים המומחים, המומחים של המקרא שבודקים את כל ספרי הדתות, מה יש להם לומר על התורה שלנו. ניתן לומר באופן כללי שהאובייקטיביות ללא מסו פנים של מקורות המקרא אין לה אח ורע במסמכי העולם הקדום. אין מסמך אנושי המתחרה בהם באובייקטיביות זו. לא מצאנו בשום מקום אחר עלי אדמות תיאור מלא בעיר ביותר ומשופע בגינויים חריפים כלפי טעויותיהם ושגיאותיהם של המלכים, כפי שמצאנו בספרי המקרא על מלכי ישראל. מעולם לא הגיש עם דיווח בלתי משוחד כזה המצוי במקרא על מפלותיו וכישלונותיו בשדה הקרב. למשל, על כל פעם שעם ישראל הפסיד במלחמות, כמה מתו. אצל הערבים אף פעם לא מלמדים את הילדים בבית הספר איזה תבוסה הם נחלו במלחמת ששת הימים. מספרים להם שהם ניצחו עד היום. הם גם מספרים שלא היה בית המקדש, שבטעות לא ישאלו הילדים איך זה יכול להיות שלקחנו ליהודים את המקום ועשינו מסגד. הם כבר מכחישים שזה היה. הם כל הזמן משקרים ומסלפים את ההיסטוריה כדי שיתאים לצרכים שלהם. אבל אצלנו רק מה שאמת נכתב. אין שקרים, כמו שאנחנו רואים, המפלות, ההצלחות, הכל כתוב בתורה, וזה אפילו הגויים והמדענים בעצמם, אלה שחוקרים את המקרא, כותבים שהספר שלנו הוא היחיד שהוא אובייקטיבי לחלוטין. אני רוצה לעבור הלאה. עד עכשיו דיברנו על תחום הפסיכולוגיה, מעכשיו אני רוצה לדבר על תחום הארכיאולוגיה, כמה מילים. אתם יודעים, כל ארכיאולוג בעולם מאז ומתמיד שרצה למצוא משהו, איך ידע איפה הולכים לחפש? הרי העולם הזה ענק. כל פעם שאדם ירצה לחפש משהו, אם הוא רק יצטרך לנחש, אין לו סיכוי למצוא אותו. זה כמו למצוא מחט בים שלם. בכל פעם שרצו למצוא משהו, הארכיאולוגים קודם כל בדקו טוב טוב בתורה, איפה המשהו הזה היה כתוב? איפה היה חי אותו אחד? למשל, שרצו למצוא את עיר דוד, קראו טוב טוב איפה דוד המלך חי בספר שמואל, ראו איפה הוא חי, ולשם באו לחפש. שרצו לחפש את הכותל המערבי שהיה שקוע בחול, ורצו למצוא אותו בחפירות ארכיאולוגיות, ידעו איפה הר המוריה לפי הסיפורים, ידעו איפה היה בית המקדש, לפי התיאורים שכתוב במשניות ובתורה, הם ידעו איפה לחפש אותו, ואכן מצאו אותו. זה הכותל שאתם רואים. והיום כבר מצאנו כמה הוא עמוק, וממשיכים לחפור ורואים שהוא עוד בתוך האדמה. איך הארכיאולוגים יודעים? לפי התנך. בואו נראה כמה דברים שהתנך עזר לארכיאולוגים למצוא. למשל, התורה אומרת, בתיבת נוח, תיבת נוח, המבול היה לפני 4,200 שנה. התורה אומרת ככה, עשה לך תיבת עצי גופר, קנים תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. וזה אשר תעשה אותה 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. אמה זה בערך חצי מטר, כך שאם אומרים לך 300 אמה, זה 150 מטר בערך, משהו כמו מגרש וחצי של כדורגל. והנה מידות התיבה. אחר כך כתוב, וישובו המים מעל הארץ, לאט לאט אחרי המבול התחיל להתייבש, הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 ומעט יום, ותנח התיבה בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש, על הרי הררת. איפה זה הרי הררת? באזור טורקיה שם, יש רכס של הרים שנקראים הרי הררת. זה מה שכתוב. קורא הארכיאולוג את מה שהתורה אומרת, והולך להרי הררת ומתחיל לחפש את תיבת נוח. האם הצליחו למצוא או לא? הנה לפנינו קטע שהתפרסם בעיתון ידיעות עם צילומים של חפירות ארכיאולוגיות שמצאו תיבה, ושם כתוב, אמנם זה בקטן מאוד, אבל אני אנסה לעזור לכם, כך בטוחים הארכיאולוגים שגילו את תיבת נוח, שרידי ספינה בטורקיה, שמידותיה תואמות לכתוב בתורה, בדיוק לפי המידות שכתובות בתורה, בהרי הררת. עכשיו תראו, הספינה שנמצאה על הערים, לא יכולה הייתה להגיע להערים. אני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו ימצא בירושלים אונייה ענקית על ההר, ירושלים הוא הר גבוה מאוד, או במצדה ימצאו אונייה על ההר, איך הגיעה אונייה להר? הרי אוניות הן נמצאות במקום נמוך, איפה שיש ים. איך אונייה טיפסה להר, כזה דבר ענק? מי צריך אונייה בהר? ברגע שמוצאים אונייה על הר, מה פירוש? שהיה מבול, כמו שהתורה מתארת, וכיסה את כל הערים, והטבע שטה מעל הערים, הערים היו בתוך המים, ושהתחיל להתייבש, היא ירדה לאט לאט, והיא נחתה בהר, כמו שהתורה אמרה. כי אם לא כך, היא לא הייתה בחיים מגיעה להרי הררת. וגם אם תגיד שבנו אותה שם, מה צריכים לבנות אותה שם, ואחר כך לסחוב אותה עם איזה 50,000 גמלים, להוריד אותה בהרים, בגבעות, יבנו אותה כבר ליד המים. מי צריך לבנות אותה בהר? לא היה בדיוק מסעיות ואוניות כמו היום, כדי לסחוב כל מיני סחורות. היו בונים איפה שצריכים. לכן ברגע שמצאו אותה, והיא מתאימה בדיוק כנראה, שזו התיבה, איך ידעו לחפש שם, כפי שיראיתי קודם, בתורה. הנה דוגמה נוספת, המזבח של יהושע בן נון. בתורה לקראת הסיום בספר דברים כתוב, והיה בעוברכם את הירדן, את תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בער עבל, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך. מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל. אבנים שלמות תבנה את המזבח, את מזבח השם אלוקיך, והעלית עליו עולות להשם, וזבחת זבחים שלמים, שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוקיך. זה ספר דברים חפזיין, זה הציווי שהקדוש ברוך הוא אמר אחרי שנעבור את נהר הירדן, ובהר עבל, הנה כמו שאתם רואים בהר עבל, יש חיוב לעשות מזבח. בואו נראה, המזבח אסור, הוא צריך להיות מאבנים, אסור שברזל ייגע בו, ברזל מקבל טומאה, ובואו נראה מה כתוב כבר בספר יהושע. בספר יהושע, בא יהושע לבצע את הציווי שקיבל, כמו שמופיע בתורה. אז בספר יהושע כתוב, אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל, בהר עבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות להשם ויזבחו שלמים. זה ספר יהושע, ח' פסוקים למד למד א'. באים הארכיאולוגים, קוראים, מיד נוסעים להר עבל. לוקח כמה חודשים, לפעמים שנים, מתחילים לחפור. בהתחלה חופרים ממתים, עד שמגיעים לאיזה משהו, לוקחים מברשות שיניים, ומתחילים לאט לאט, כי לא רוצים לשבור את זה. עד שמתחילים לנקות עם מברשות, ופתאום מתחילים למצוא דברים, ומגלחים ומגלחים, ומוצאים מקווה, ומוצאים עוד משהו. והנה מה מצאו? בואו נראה לפנינו צילום, כמו שאתם רואים, של המזבח עצמו, הנה הוא, בדיוק כמו שמופיע בתורה, עם ההוראות. בואו נראה, חשיפת מזבח התואם תיאור במסכת זבחים, זה במשניות, ותואם במידותיו את המידות, את מידות מבנה המזבח המתואר בספר יהושע, פרק ח' ובספר דברים, כמו שקראתי לכם, הוא הממצא המשמעותי ביותר, ורב החשיבות שנחשף בעונת החפירות הרביעית בהר עבל. אז אנחנו רואים שאת המזבח שבנה יהושע מצאו, יש אותו היום בעולם, בדיוק אותו מזבח שכתוב עליו בתורה ובספר יהושע. הנה ניתן דוגמה אחרונה והמעניינת מכולם על חפירות ארכיאולוגיות. לפנינו אני הולך להראות קטע שכתב אותו מצרי, שנה בערך כמה חודשים לפני מתן תורה, לפני יציאת מצרים, שהיהודים עוד היו בארץ, בזמן שהייתה תקופה של שנה שלמה שהקדוש ברוך הוא היכה במצרים את כל המכות, מכות מצרים, היה מצרי שכתב באותו זמן מסמך 16 עמודים על קלף, קלף כמו של ספר תורה, כי לא היו ניירות רגילים אז, ושם כתוב תיאור בדיוק מה שקורה במצרים באותה תקופה. רבותיי, לא לשכוח, הוא כתב את הדברים האלה, והארכיאולוגים מצאו את הגביל הזה, את המסמך הזה, ופיינחו מה שכתוב שם, ובואו נראה מה אומר המצרי, ומה אומרת התורה על מה שקרה במצרים באותה שנה של עשרת המכות. בואו נראה. טוב, הנה לפנינו הצילום המקורי, זה הכתב. כך כתבו המצרים, זה מה שנקרא כתב חרטומים, אמיתי. ובואו נראה, בצד ימין אנחנו מראים מה שהתורה אומרת, בצד שמאל מה שהפפירוס אומר. שם המצרי קוראים לו איפובר, ככה הוא חותם את שמו. 16 עמודים, כמה מהם במצב לא כל כך טוב עם חורים, אבל רוב המסמך נשאר בצורה מקורית. המסמך הזה נמצא במוזיאון בהולנד, מוזיאון לינדן בהולנד, כבר יותר מ-100 שנה, מאז שמצאו אותו, נמצא שם. מי שרוצה אי פעם, אם תהיו בהולנד, חפשו מוזיאון לינדן, יש את זה שם, אתה יכול לראות את זה במו עיניך. 3,319 שנים מאז שהמצרי כתב את המסמך הזה, בערך שנה לפני מתן תורה. בואו נראה. למשל, כותב המצרי, הפפירוס, מכות בכל הארץ, דם בכל מקום. הנהר הוא דם. אנשים נרתעים מלטעום. בני אנוש צמאים למים, אלה הם ממנו, זה עושרנו, מה נעשה? הכל נחרב. מה אומרת התורה? והיה אדם בכל ארץ מצרים, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, ויבאש היאור, ויהפכו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. זאת אומרת, הוא מתאר את מה שהתורה אמרה, שהקדוש ברוך הוא עשה את כל המים שלהם לדם, ודוגמה נוספת, הוא כותב, כל החיות ליבם בוכה. אומרת התורה, הנה יד השם הויה במקנה, מקנה זה צון, אשר בשדה, בסוסים, בחמורים ובגמלים, בבקר, בצון, דבר כבד מאוד. בהמות מתות מהדבר. מה הוא כותב? כל החיות ליבם בוכה. בואו נראה מה עוד כותב לנו המצרי. עצים מושמדו. אמנם כן, שערים, עמודים וקירות נאכלו על ידי האש. מה אומרת לנו התורה? וית משה את מתהו על השמיים, והשם נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה. והיא הברד ואש, ברד ואש ביחד, מתלקחת בתוך ברד כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז היה לגוי. לא היה כזה דבר. אש יורדת מהשמיים, נופלת בכל פינה. ומה עוד הוא כותב? ולא נותר כל ירק בעץ, התורה אומרת, ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה, מאדם עד בהמה, ואת כל עשב השדה יכה ברד, ואת כל עץ השדה שיבר. מה אנחנו רואים פה? בואו נראה מה כותב המצרי. עצים מושמדו. אמנם כן, שערים, עמודים וקירות נאכלו על ידי האש. מצרים בוכה, ארמון מלוכה בלא רווחיו, בלא פירות, בלא תבועה, אשר לא הם שייכים, החיטה, השעורה, האווזים, הדגים, אמנם כן, הושחת הכל, אשר אתמול עוד נראה, האדמה הושערה, ללאותה כמו אחרי קציר. אין למצוא פירות ולא ירק. כותב המצרי, מתאר מה קורה במצרים. אחר כך הוא כותב, ראה הבקר ופקר. אין איש שיעשם יחד, כל אחד מחפש רק את אלה החתומים בשמו. מה אומרת התורה? ואתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף, וירד עליהם הברד ומתו. ממשיכה התורה, אומרת התורה, ויקום פרעו הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. מה אומר המצרי? אמנם כן, בני הנסיכים הושלכו לעבר הקירות, בתי הסוהר חרבו, הייתה צעקה גדולה במצרים, הנחמה נשמעת בכל הארץ, מעורבת בקינות. אמנם כן, הגדול והקטן זעקו על וי ועמות. האמנם זה סוף האדם? לא הריון ולא לידה, אוי, תפסיק נא האדמה מן הרעש ויפסק השעון. הערים חרבו, מצרים האלית הושחתה, הכל נהרס. מה אומרת התורה? והי בחצי הלילה, והשם יכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה, היושב על כיסאו, ועד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. בואו רגע נראה עוד דבר מאוד מעניין, שימו לב לזה, זה מאוד מעניין. כתוב, והשם הולך הוא כותב, הגוי כותב, ראה האש עלתה גבוה, גבוה, ולהבתו הולכת נגד אויבי הארץ. יש עמוד של אש, הוא כותב, האש עולה, והלהבה היא מול אויבי הארץ. מי אלה אויבי הארץ? עם ישראל. הוא כותב עלינו, אנחנו האויבים שלהם. נגד אויבי הארץ. מה אומרת התורה? והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם. עמוד של אש עד השמיים, מראה לעם ישראל איפה ללכת. ומה כותב המצרי? אש עולה עד השמיים נגד אויבי הארץ. נגד זה ממול. כן? מה אנחנו רואים? דברים מעניינים. זאת אומרת, המסמך הזה נכתב לפני תורה, לפני מתן תורה. והוא נמצא בחפירות ארכיאולוגיות במצרים, ואנחנו קיבלנו את התורה מחוץ למצרים, במדבר, בהר סיני, והמסמכים מאוד מאוד מתאימים, מראה לך עדות ארכיאולוגית למה שקרה באותה שנה במצרים. טוב, אני חושב שמבחינת השלב של ההוכחות עד לכאן סיימנו. אני רוצה להיכנס לנושא אחר לגמרי עכשיו. נושא הגימטריות, מי שקצת שמע בטח בעבר, גימטריה באנגלית זה נקרא numeric value, ערך מספרי של אותיות. כל אות יש לה ערך מספרי, א' שווה 1, ב' שווה 2, י' שווה 10, ח' שווה 20, ק' שווה 100, כן? עכשיו, יש לנו עד ת', שזה 400, יש לנו ק', ר', ש', ת', ק', 100, ר', 200, ש', 300, ת', 400. ככה זה עובד. עכשיו, גם השנים, בעבר, עד לא מזמן, לא היה כזה דבר מספרים. הכל היה הולך לפי אותיות, רמח איברים, שסה גידים. לא היו אומרים מספרים. לאט לאט, זה נהיה שפה בינלאומית להשתמש במספרים. אבל ביהדות עד היום, הרבה פעמים שמדברים, מדברים באותיות. גם בתלמוד, הרבה פעמים כתוב, הרי הוא בן י' ג' שנים, או בת שהיא בת י' ב' שנים, וכו' וכו'. ככה נהוג לדבר. בכל אופן, יש לנו בתורה, כבר אמרתי באחד ההרצאות פה, שהתורה יש בה ארבעה רבדים. פשט, רמז, דרש וסוד, פרדס. ראשי תיבות, פרדס. כבר אמרתי שהפשט זה הסיפור הפשוט כמו שקוראים אותו ומבינים בתורה. יש רבד שנקרא רמז, רמזים בתורה, קודים, דילוגים, גימטריות, תכף נדבר קצת על גימטריות. יש דרשות, מדרשים וכו', ויש סוד, שזה הקבלה, תורת הסוד. היום עכשיו נדון בדקות הבאות במשהו מאוד מאוד מעניין, ממש מדהים, ממש מדהים. שהוא הסודות שיש בתוך הטקסט מבחינה מספרית. בתוך התורה יש הרבה מילים שהערך המספרי שלהם מלמד אותנו כל מיני דברים. למשל, אני אנצל את ההזדמנות לאלה שלא ידעו, אין לי ברירה, אני פשוט חייב להסביר לכם את הרקע, כדי שתבינו מה גודל הדבר שאני עומד להראות לכם. ידוע שביהדות, בתורה, יש ארבעה סוגי מוות. אדם שנקרא רשע, רשע אין פירושו אכזר או רע לב. רשע פירושו אדם שלא שומע לחוקי הספר. יכול להיות נחמד מאוד, אבל מדליק אש בשבת. מתגלח בתער, מתלבשת בחוסר צניעות ומחתיאה את האנשים ברחוב שיסתכלו עליה. או כל מיני דברים אחרים, לא עושה ברית מילה, לא שומר על הקדושה שלו, מקלל, מגדף, מדבר לשון הרע, גונב, משקר כל היום. זה נקרא רשע. אפילו שהוא אדם טוב מאוד, לפעמים הוא יכול להיות נדיב, נחמד, רחמן, בוכה על אנשים, מכבד אנשים, מנומס כביכול. זה לא מעיד על כלום, כיוון שמבחינת הבורא האדם הזה עובר על חוקיו. לכן יש הרבה אנשים מאוד נחמדים בעם ישראל, אבל כיוון שהם לא שומעים לחוקי הבורא, הם עוברים כל רגע ורגע על חוקי הבורא. זה מה שנקרא רשע. הרבה אנשים טועים כשהם שומעים את אמירה רשע, הם נבהלים, מה אתה קורא לי אכזר? אני בכלל לא רשע. לא פירושו רע. רע ורשע זה שני מילים שונות. רשע פירושו עובר על חוקי הספר. ואף אחד למשל, מאלה שקוראים לעצמם חילונים, לא יכולים להכחיש שהם עוברים על חוקי הספר. הרי הספר לא מעניין אותם ברוב המקרים. הם לא שומעים לכל ההוראות. לכן, זה מה שהספר אומר. עכשיו, יש בתורה ארבעה סוגי מוות. בזמן שהיה בית דין, בזמן בית המקדש, עד החורבן, היו יושבים בבית המקדש 71 חכמים, חכמי האומה, שנקראים סנהדרין. הסיבה שיש 71 אנשים, כיוון שחייב מספר איזוגי, כדי שיהיה הכרעה בדין. ושם היו חורצים גורלות. היו יושבים ודנים דינים, הלכות, תקנות, גזרות. מאלף עטף, גם בתחום האזרחי וגם בתחום התורה, וגם גם חיים, עניינים של חיים ומוות. סנהדרין היה להם מקום בבית המקדש שנקרא לשכת הגזית. שם היו יושבים החכמים, ושם היו מביאים להם את כל הקייסים, כל המקרים המסובכים לדון בהם. בתורה כתוב שאם יש יהודי לא עלינו שנגזר עליו למות בבית דין, מוציאים אותו להורג. יש ארבעה סוגי מוות. החמור מכולם הוא סקילה, על ידי שסוקלים את האדם למוות. אחרי זה בא העונש שנקרא שריפה, אחר כך הרג וחנק. הרג זה בחרב, וחנק על ידי שנחנק האדם, שחונקים אותו למוות. עכשיו, המוות ברוב המקרים הוא החפרה על חלק מהאבונות שהאדם הזה עשה. אבל כמובן שיש דין אחרי זה, שנה שלמה יש לאותו אדם דין, לכן אומרים קדיש על הנפטרים שנה, כיוון שיש להם שנה דין בשמיים, והדין האמיתי זה אחרי הפטירה. עכשיו, בתורה כתוב שמי שנגזר עליו למות, יש פסוק, מעת מזבחי תיקחנו למות. שאתה גוזר עליו מוות, אתה לוקח אותו מהמזבח למוות. כולם שאלו, מה זה שייך? מה זה שייך המזבח שמקריבים עליו קורבנות לאחד שנגזר עליו עונש מוות? לכן כמובן יש לנו את התורה שבעל פה, זה כל התורה, אמרתי לכם כבר, ושם כתוב, התורה אמרה, מעת מזבחי תיקחנו למות, הכוונה מסנדרין, וצריכים שסנדרין יהיו סמוכים למזבח. מה המזבח נמצא בבית המקדש, ששם מקריבים את הקורבנות, גם הסנדרין חייבים לשבת ליד המזבח בבית המקדש, במקום שנקרא לשכת הגזית, ומשם הם חורצים חיים ומוות. באיזשהו שלב, שרבו המומתים בעם ישראל, והתחילו לפרוק עול, בערך קצת לפני חורבן הבית השני, לפני 2000 שנה, ראו הסנדרין שיותר מדי מקרה מוות הם צריכים לשפוט, הם קמו ועזבו את בית המקדש ועברו ליבנה. עשו לעצמם מקום ביבנה וישבו ביבנה. סיבה שהם עשו את זה, כיוון שהם לא רצו להעמית יהודים יותר. הם ראו שיש כל כך הרבה רשעים, אם הם היו היום, לא יודע איפה הם היו בורחים, אבל אז כבר התחילו להיות יותר מדי מומתים, והם החליטו לצאת משם כדי שהם לא יצטרכו לחרוץ גורלות. אמרו נשאיר את זה להשם שהוא יטפל בהם. למה? כי רק כשהם יושבים ליד המזבח אפשר לפסוק דין מוות. כי בתורה כתוב מעת מזבחי תיקחנו למות. המזבח הוא לא ביבנה, לכן זזו החכמים לשם כדי שלא יצטרכו להוציא להורג. עכשיו, ההוצאה הזאת להורג, יש ארבעה סוגי מוות לפי חומרת העבירה. ככל שהעונש יותר חמור, זה מעיד שהעבירה הזאת בעיני השם היא חמורה מאוד. למשל, אם אנחנו נשאל אדם בשר ודם, מה יותר גרוע, להיות רוצח או להיות מחלל שבת? אף אחד לא יגיד להיות מחלל שבת יותר גרוע. כולם יגידו, כולם פה אחד, להיות מחלל שבת הרבה פחות גרוע מלהיות רוצח. רוצח זה שיא השפל. זה בעינינו שגדלנו במדינה שלא ייחסו שום חשיבות לשבת, שבמשך הדורות האחרונים עזבו אותנו מהשבת והפכו אותנו לגויים גמורים באורך החיים שלנו, והיום כבר אנחנו בכלל לא מרגישים שלשמור שבת זה איזה משהו גדול. אבל אם היינו קצת יודעים היסטוריה, היינו יודעים שעד לפני כמה דורות אף יהודי בשום מחיר לא הסכים לחלל שבת. אפילו שכתוב בתורה שפיקוח נפש דוחה שבת, האנשים היו ממיתים את עצמם, העיקר לא לחלל שבת פעם אחת. למשל, ניתן לכם מקרה שהיה בשואה. בזמן השואה, הנאצים ימח שמם, היו אוהבים לענות את היהודים בדברים, מה שנקרא קריאיטיב, יצירתיים. כל פעם היו ממציאים דברים חדשים כדי שיהיה להם במה להשתעשע. אחד הדברים שהיו נהנים לעשות זה לתפוס אותם, להכניס את הראש שלהם בתוך המים בכוח, ולהרגיש איך הראש שלו רועד עד שהנשמה יוצאת מהגוף. ואז הוא היה מדליק סיגריה ויושב ככה, נהנה, שם לעצמו מוזיקה, זה היה התענוג שלו. או שהיו מעמידים אנשים 17-18 שעות בקור או בחום, למרות שהם היו שלדים, ככה עד שהם נופלים ומתים, או שמישהו קצת מתנדנד, או שזז קצת, או שזה, הם יורים בו. ככה הם היו עושים. אחד הדברים שהם נהנו מאוד לעשות, זה לעשות ליהודים משפטי ראווה בשבת. כיוון שהשוטרים היו יהודים, מה שנקרא קאפו, שמו שופט יהודי, כותב הפרוטוקול היה יהודי, הנאשמים כמובן היו יהודים, כולם היו יהודים מלבד הקהל, הקהל היה החיילים הגרמנים, וכך היו מביאים על כל עבירה קטנה למשפט של חיים ומוות. מעשה שהיה כך היה, אישה אחת נאשמה שהיא זרקה לחם לאחד מהיהודים בתוך הגטו. ובאמת זה לא היא הייתה, היא לא הייתה בכלל באותו מקום, אבל חשבו שזה היא, אז הביאו אותה לשם, לדון אותה למוות במקרה והיא עשתה את זה, כי זה נגד התקנות שם. ובזמן המשפט, הבנים שלה ישבו בקהל, והיה שואל אותה השופט, גברת התאית ביום כך וכך, במקום הזה וזרק לחם לאותו אדם, והיא לא הייתה מדברת. והיה אומר לה, אין לנו הרבה זמן, יש פה תור ארוך, את חייבת לענות, את היית שם, יש לך עדות שהיית במקום אחר, מישהו, וכולם הבנים שלה צועקים בקהל, למה את לא עונה? את היית איתנו, את בכלל לא היית שם. והאישה הזאת היא לא הסכימה לדבר מילה אחת במשפט שלה. כלום. שום דבר. בסוף הנאצי מסמן לשופט היהודי, אין עוד זמן, פעם אחרונה, כן, כן, לא, לא, אתה מוציא אותה להורג. אז הוא שואל אותה, השופט היהודי מתחנן אליה, האם את היית באותו מקום, גבירתי, כן או לא? הוא רואה בקהל כולם צועקים שהיא לא הייתה שם, והיא לא עונה. הוא גוזר עליה עונש מוות, זה סך הכל לפני 60 שנה הסיפור הזה, סבתא שלנו, עליה מדובר. הוא אומר לה, השופט לגברת, גזר דין מוות, מוציאים אותה החיילים למסדרון של הבית דין שמה, יוצאים הבנים שלה ככה להגיד לה את השלום האחרון, אומר לה הבן שלה, אמא, כתוב בתורה, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אסור להתאבד, יהודי אסור לו לוותר ולקפוץ לאש ולמות סתם, אסור, מי שמתאבד נהנש באבון רצח, על זה שרצח את עצמו, אין לאדם קניין על חייו ועל גופו, יש סוגיות, התורה מלמדת אותנו שאין לנו קניין על חיינו, יש לנו קניין על דברים שקנינו בכסף, אבל אין לנו קניין על חיינו, לכן אין לנו זכות להפסיק את חיינו, זה רק על ידי זה שנתן חיים, הוא זה שמוסמך להפסיק חיים, לכן גם אסור לנתק לסכנים מכשירים, ואסור לעשות הפלות וכל מיני דברים שזה התערבות בחיים ומוות. בכל אופן אמר לה הבן, אמא, אסור למות, למה לא ענית? את יודעת שזה לא היית שם. אומרת לו, האמא הזאת היא זכותה תגן עלינו. אומרת לו, טיפש, אם הייתי מדברת, היהודי שכותב את הפרוטוקול היה כותב בשבת בגללי. החיים שלו פחות משלי? ככה היא ענתה. ומי שממכן קצת יודע הלכות שבת, אחד מילה מתת מלאכות העשורות בשבת זה לכתוב. לכתוב זה כמו להדליק אש, בדיוק אותו דבר. לכן היא לא הסכימה, למרות שמבחינה הלכתית כמובן שהיא טעתה, היא הייתה חייבת לדבר, וגם היהודי היה חייב לכתוב, כי זה פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה שבת. היא לא ידעה הלכות, היא לא למדה בישיבה. אבל איזה מסירות נפש היה לה בשביל לא לעשות עבירה אחת, שמישהו אחר לא יעשה עבירה. כי היה לה נראית שמיים. כל היהודים עד לא מזמן, כמעט בכל הדורות, היו ככה. מה אתם חושבים? תסתכלו, תקראו קצת היסטוריה, כמה קפצו לאש בשביל לא לעבור עבירות. כמה נשים קפצו לים, 400 נערות, בזמן הרומאים, לקחו אותם לרומא לעסוק בזנות, כולם אמרו שמה ישראל וקפצו לים וטבעו, שגוי לא ייגע בה. סיפורים בלי סוף. בכל אופן, הסיבה שאני מספר לכם את כל זה כדי להגיע לעיקר. יש 4 סוגים של מיטה על ידי בית דין. אבל היום בימינו שאין אין סנדרין, אין הוצאות להורג, מה הגמרא אומרת? 4 מיטות בית דין לא בטלו. מי שנגזר עליו סקילה, הקדוש ברוך הוא גורם לו לא עלינו ליפול מאיזה מעלית, או מאיזה מרפסת, או תאונה, או חוטף מכה, או מטוס מתרסק, זה נקרא סקילה בימינו. מי שחלילה נגזר עליו שריפה לא עלינו, אז או שהוא נשרף, או שמכת חשמל ומתפחם, או כל מיני כאלה דברים. או שנשרף במטוס, או כל מיני. ומי שנחס וחלילה נגזר עליו חנק, אז או שהוא טובע בים, או שהוא שואף אוויר ונחנק, או שהתקפת אסמה וכדומה. ומי שנגזר עליו סעיף, זה נקרא הרג, או שיורים בו כדור, או שדוקרים אותו, או שאיזה ריסית של רימון, או איזה זכוכית, או איזה משהו חד נופל עליו, וכדומה וכדומה. זה 4 סוגי מיטה שהקדוש ברוך הוא מבצע היום באנשים. בזמנם היו עושים את זה על ידי בית דין. למה אני מספר לכם את זה? זה לא הנושא. הנושא הוא הגימטריה. בואו תראו דבר מדהים, אבל מדהים שמראה לך שהתורה הזאת, כל דבר ודבר הוא סוד בה. למשל, יש בתורה 18 עוונות שעליהם יש עונש סקילה. עכשיו, אם לוקחים את המילה סקילה בגימטריה, שימו לב, הכל כאן על המסך. אם לוקחים את המילה סקילה בגימטריה, מה זאת אומרת המילה סקילה? לוקחים את הסמך, קוף, יוד, למד, היי. למשל, סמך זה סמך מם חף. קוף זה קוף וו פי, בגימטריה מלאה, כן? יוד זה יוד וו דלד, כן? איך שכותבים יוד. למד זה למד מם דלד, כן? היי זה היי, כן? אז זה ככה, מחברים את כל האותיות, כפול 18 עבירות שיש עליהם עונס סקילה, זה נותן לנו חשבון מתמטי 7470. זה המספר. 7470. אתם רואים? סמך, קוף, יוד, למד, היי, כן? זה סך הכל 415, כל המילה סקילה, כפול 18, שזה 18 פעמים סקילה בתורה, 7470. בואו נראה איזה עבירות חייבים עליהם סקילה בתורה, ונחבר את התוכן המילולי למספרים. למשל, הבא על האם, אחד ששכב עם אמו לא עלינו, אז מה זה הבא על האם? ה' זה 5, ב' זה 2, א' זה 1, על, כן? עין זה 70, ל' זה 30, ככה מחברים את כל האותיות של העבירה, ובסוף נחבר את הכל ביחד, ובואו נראה מה מקבלים. למשל, הבא על האם נותן לנו חשבון 154. הבעל אשת אביו, אמו החורגת, 828. הבעל קלתו, 564. הבעל נערה מאורסה, אחת שכבר בעלה קידש אותה בחופה, רק עוד לא התייחד איתה בבית, לא הספיק. זה נקרא נערה מאורסה, 749. הבעל זכור, משקף זכר, 346, זה גם כן סקילה. השוכב עם בהמות לא עלינו, 495, אחת ששוכבת עם בהמה, 230, אחת שמגדף, מקלל את השם, 132, אחת שעובד עבודה זרה, 380, המקריב בנו למולך, זה איזה סוג של עבודה זרה, שהיום מקריבים את הילדים לעבודה זרה, זה 535, מעלה באוב, האוב, קוראים למתים מהעולם הבא, בעלה באוב, ושואלים אותם שאלות, מה שנקרא סיאנס בימינו, זה 14, הידעוני זה גם כן סוג שמתקשרים עם המתים, זה 149, המסית, אחד שמסית יהודים לעבודה זרה, 515, המדיח זה גם כן סוג של הדחה של יהודים לעבודה זרה, זה 67, אחד שמקשף, עושה כל מיני קשפים כמו ישו בזמנו, סליחה? מסית, לא מסיח, מדיח, יש מסית? סיאן, לא, סיאן זה לא עבודה זרה, סיאן זה התקשרות עם המתים.
באמת סיאן דבר כזה?
ברור. יש, ההרצאה הבאה שלי בשבוע הבא, לא כדאי לכם להפסיד, זה אולי ההרצאה הכי מעניינת שתהיה בסדרה, חיים אחרי המוות, הוכחות מדעיות להישארות הנפש, מה קורה לאדם אחרי המוות. כן? לא כדאי לכם להפסיד, פרסמו לכל החברים שלכם. זו, אני מתאר לעצמי שזו אולי תהיה ההרצאה האחרונה בסדרה פה, שבוע הבא, חיים אחרי המוות. הלאה, נמשיך. כן, הלאה. תודה, בזכותך קיבלנו קצת פרסומת, גם יראו את זה באינטרנט. בכל מקרה, המקשף, אחד שעושה כשפים כמו ישו בזמנו ועוד כל מיני מקשפים, מחלל שבת, גם כן בקטגוריה הלא מכובדת הזאת, 815, המקלל אבי ואימו, 227, בן סורר ומורה, אחד שמרד באמו ואביו, 775. סך הכל 18 עבירות שהחיוב עליהם הוא סקילה. אם מחברים את המספר המילולי, את התוכן המספרי של כל פסוק ופסוק, בדיוק 7470. סקילה, מפרקים את המילה סקילה לגימטריה, כפול 18, 415 כפול 18, 7470. מחברים את כל 18 עבירות שעליהם חייבים סקילה, זה פלוס זה פלוס זה פלוס זה 18 פעמים, שווה 7470. הייתכן שכזה דבר הוא מקרה? על פית העניין, כן.
סקילה זה 205.
למה? אמרתי במילוי, אתה יודע מה זה במילוי? מה זה?
לא, המילה סקילה לבד.
אמרתי במילוי, גימטריה במילוי. הנה, הראיתי פה, שים לב. סמך, ככה, מפרק את כל האותיות. סמך, מם, כן.
סמך זה סמך, מם וחף.
בדיוק. סמך, מם וחף, קוף זה קוף, יוד ופי, אוקיי? וזה נותן, המספרים בדוקים, אתה יודע, עד שמדפיסים את זה בספר, בודקים את זה כמה פעמים. לא רוצים, מה שנקרא, בושות. אחר כך, הבא להם, סליחה, אחר כך יש עבירות של שריפה. כמה עבירות של שריפה יש? 10 מקרים בתורה שהעונש עליהם שריפה. למשל, קודם כל שריפה במילוי זה 965 כפול 10, 9,650. מהם העבירות שיש עליהם שריפה? בת של כהן שזנתה תחת בעלה. בת של כהן, אחד שאבא שלה קוראים לו כהן, בימינו נגיד, ובגדה בבעלה עם מישהו, כן? 2154. הבעל הבת, אחד ששכב עם ביתו לא עלינו, 515. הבעל בת ביתו, נכדתו, 198. הבעל בת בנו, 568. הבעל בת אשתו, ביתו החורגת, 1217. הבעל בת בת אשתו וכולי, 1619. הבעל בת בן אשתו 1269, הבעל חמותו 568, הבעל אם חמותו 609, הבעל אם חמיו 213. אנחנו רואים שעבירות מין הם בראש הרשימה מבחינת חומרת האבון, שהדברים האלה מאוד חמורים. אלוקים שונא זימה, ככה כתוב, זימה זה זנות. לכן מה רואים? חשבון של כל האותיות 9,650. יש כאן טעות, אם שמתם לב, טעות בספרה, זה צריך להיות 9,650, רשום בטעות 6,950, אז תעשו את החשבון, תחברו, 9,650. אחר כך, יש עוד סוג של מיטה, סייף. סייף, הורגים בחרב. כמה עונשים יש בתורה על סייף? רק 2. מה זה? זה נקרא הרג. הרג. היי, רש, גימל, כן? בית, סמך, יוד, פי, חשבון, 1,222 כפול 2, 2,444. מי היו הורגים בחרב? רוצח. רוצח נפש מישראל במזיד, 1,378. יושב עיר הנידחת, אחד ביושב עיר שכולם הודחו לעבודה זרה, יושב שמה 1,065, סך הכל 2,443, והוא פלא. עכשיו תראו דבר מעניין, מי שמכם לא שם לב, שהעונש על חילול שבת הוא החמור ביותר. העונש של רוצח הוא השלישי בחומרתו. מכאן אתה גם רואה בעיני השם מה באמת חמור ומה פחות חמור, לא מה שאנחנו חושבים. התורה כתוב, עשית הישר והטוב בעיני השם. אנחנו עושים מה שישר בטוב בעינינו לפי מה שלימדו אותנו בבית ספר, או מה שקראנו בעיתונים. אבל זה לא צריך לעניין בן אדם פיקח. אדם פיקח צריך לדעת מהי האמת של הבורא שלי. מה מהמעשים שלי הוא אוהב, ומה מהמעשים שלי הוא מתאהב. וככל שהמעשה יותר מתואב, אני צריך לפרוש ממנו יותר מהר. לא למזבז זמן, כן.
אפשר לשאול את השאלה. הרי אבל אחד שמחלל שבת, יש עוד שבת, הוא יכול לחזור בתשובה, אבל כשאדם רוצח
משהו, אין,
אתה נסיים להשיב,
הוא לא יכול להכיח. נכון, אמרת יפה, רק הבעיה היחידה היא כזאת, שקודם כל אין לנו שום ביטחון שנחיה עד השבת הבאה, אין לנו ביטחון. ודבר שני הוא...
אבל יש סיכוי שנחיה עד שבת הבאה, דבר... או אין סיכוי בכלל שהוא יקום.
כן, אבל תראה, קודם כל כשעושים תשובה, לא הכוונה שבאמת החזרת את המצב לקדמותו. למשל, אני אתן לך דוגמה. אדם שלא שמר שבתות, ועכשיו יום אחד הוא מתחיל לשמור שבת. האם זה אומר שהחילולי שבת שלו נעלמו מהעולם, שהם לא קיימים? ברור שהם קיימים, הרי יש לו עוד כספים מאז, זה כל מיני דברים שקרו לו בחיים, זה בגלל אותם חילולי שבת. אי אפשר למחוק את זה מהעולם כאילו זה לא היה. אף על פי כן, שאדם חוזר בתשובה, מועיל לו. אתה רואה שתשובה זה דבר גדול, הקדוש ברוך הוא נותן לנו איזו הזדמנות לבוא ולהיכנס לעשות תשובה שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מה ההמשך? ושב השם אלוקיך וריחמך וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא ירחם אחרי שאתה שב. יש עוד מקום בתורה שכתוב, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זאת אומרת, יש מציאות שאדם שב להשם כשלא צר לו, ויש מציאות שהשם מצר לאדם, שבסוף האדם אומר, אתה יודע מה? אין כבר טעם, הקדוש ברוך הוא מידת הדין איתי, כל טעות קטנה אני משלם עליה מיד ביוקר, אז הוא נכנע מגודל העונש. זה מדרגה פחות טובה של תשובה. חוכמה היא שאתה על גג העולם וטוב לך ואתה בריא ונחמד ושמח, שראית את האמת, אתה שואף להידבק באמת. זה מדרגה גדולה. אבל הלוואי שכולנו, כל עם ישראל, יקיימו את המדרגה הפחות טובה. מצבנו יהיה טוב. הלוואי שנחזור את תשובה כולנו מהירה. מהירה, רק מהירת העונש. זה גם כן כבר שווה. כולם יקיימו את התורה. הלוואי שנגיע לזה. אבל בוא רגע נסיים במוות הרביעי פה, מהו עונש הרביעי, הוא חנק. חנק, יש שישה עוונות שיש עליהם חנק. למשל, החשבון של חנק הוא 700 כפול 6, זה 4,200. איזה מהם העבירות שמדובר עליהם? בוא נראה. אחד זה הבא, תן לי רק רגע, הבא על אישה נשואה, אשת איש, 771, החובל באביו ואימו, מה החשבון שם? בוא נראה, זה קצת ברח לנו מהדף, בוא נראה. רגע, אוקיי, הבא על האישה הנשואה, חובל באביו ואימו, גונב נפש מישראל, 1072, זקן ממרא, זה 429, תן לי רק רגע. שנייה. אוקיי. אז יש לנו זקן ממרא, הכוונה אחד שמרד בבית דין, חכם, שהולך נגד הפסק של הסנהדרין, ואומר לאנשים לעשות הפוך, נגד הפסק של הבית דין, זה 438, נביא שקר, אחד שבא ומתנבא בשקרים ועבודה זרה, 663, המתנבא בשם עבודה זרה, אמרנו 1138, סך הכל 4,200. מה מצאנו מכל הגימטריות האלה? הנה לפנינו. 18 עבירות שהעונש עליהם סקילה, סקילה זה 415, נותנים 7,470. אם נחבר את ה-18 פסוקים שמדברים על אותם עבירות, קיבלנו 7,470. אותו דבר לגבי שריפה, 10 כפול 965 שווה 9,650. הדבר השלישי, 2 כפול 1,122 ששווה 2,444, זה הסעיף. והאחרון, שזה החנק, 6 עבירות של חנק, 700 כל אחד, 4,200. הייתכן שהדבר הזה יצא במקרה שווה, או ששמה יש כאן יד מתכננת? זה לדוגמה נפלאות הגימטריה. התוכן המספרי של הפסוקים מרמז הרבה דברים מבפנים. למשל, הרבה אנשים אומרים, אני לא מאמין בהשם, אני מאמין בטבע. שואלים אותו, מי עשה את כל הניסים האלה? מה הוא אומר? הטבע. הטבע. מה זה הטבע? הטבע בגימטריה זה 86. אלוקים בגימטריה, 86. מי מנהל את הטבע? 86, אלוקים. כן? וכו' וכו'. יש הרבה דברים. למשל, יש עוד רשימה שלמה, אבל אין לנו זמן לכל זה. למשל, לפני שמסיימים, כמו שאמרתי לכם, בשבוע הבא תהיה כאן הרצאה בעזרת השם, חיים אחר המוות. הוכחות לפי המדע, סיאנסים, מידיומים, אנשים שזוכרים את הגלגולים הקודמים שלהם, היפנוזה, תמונות של מצלמות שקלטו רוחות של אנשים שנמצאים בחלל העולם. יש לי סרט על תינוק, סרט ששווה $1,000 לחייב אתכם כרטיס רק לראות אותו. תינוק גוי, שבזמן שאבא שלו החליף לו חיתולים, יום אחד הוא אמר לו, כשאני הייתי בגילך, אני הייתי מחליף לך חיתולים. אני הייתי אבא שלך. והתחילו לחקור את זה, יש כאן סוכנות מיוחדת לדברים כאלה, וגילו שהילד הזה זה אבא של האבא שלו. כמו שכתוב, יש לי את זה שבוע הבא, מי שמכם רוצה לראות באמת משהו מעניין, זה סרט מדהים. סרט שמוכיח שכל מה שהתורה שלנו כבר כתבה, והארי כתב בשער הגלגולים, אמת ויציבו. בואו ניתן כמה נבואות לפני שנסיים, נשאר לנו עוד כמה דקות, לפני הערבית. בואו נראה כמה נבואות שהתורה נתנה לגבי העתיד. כתב מרק טוויין, שחי לפני 120 שנה בערך, הוא כותב כך, שים לב, ספטמבר 1899, אם צודקת הסטטיסטיקה, הרי אין היהודים יותר מאשר אחוז אחד מן הגזע האנושי, אפילו לא אחוז מהעולם הם. אנחנו היום, למי שמכם לא יודע, 13.2 מיליון יהודים בכל העולם, זהו, 13.2. כמה גויים יש בעולם? 6.4 מיליארד. כמה היהודים? 13.2 מיליון. רק בישראל ובארצות הברית יש בערך 12 מיליון, צרפת בערך 700 אלף, וכל השאר עוד כמה מאות אלפים מפוזרים בכל העולם, וזהו. רק מי שמכם לא ידע, אנחנו והסינים התחלנו באותו דור, כמו שמתואר בתורה בפרשת נוח, שנולד שם, דור או שניים אחר כך, רואים שהיולד את הסיני כתוב, זה הנין של נוח, זאת אומרת, היינו באותו דור, הבדל של כמה שנים בינינו לבינם, הם כמעט 2 מיליארד עם הגבלת ילודה, ואנחנו אפילו לא 13.2 בקושי. ואנחנו מתקיים בנו מה שהתורה אמרה, ונשארתם במתי מספר. קצת מכם יישארו בעולם, אבל אני חייב להשאיר אתכם, כי הבטחתי לאברהם, יצחק ויעקב, שאני לא מחלה את זרעם לגמרי.
עכשיו רק 2.5 שבטים.
שני שבטים אנחנו היום, שני שבטים. לא, שבט יהודה ושבט בנימין. זהו, שאר עבדו, 10 השבטים עבדו. לכן קוראים לנו דרך אגב יהודים, יש לזה כמה סיבות. כי יהודי פירושו מודה על האמת ומודה מלשון תודה. במילה מודה יש את שני המשמעויות של היהדות. תודה, תמיד להגיד תודה, להיות אסיר תודה, לא להיות כפוי טובה ולהודות תמיד על האמת. כן, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, לא רק כלפי חוץ, לא אחד בפה, אחד בלב. פיו וליבו שווים, זה יהודי צדיק. משהו, למשל, הגמרא מביאה סיפור שבא איזה תלמיד אחד חזר מתקופה שהוא לא היה בישיבה, והוא בא עם התיק שלו, והרב והתלמידים יצאו לקראתו. אז הוא נבוך, איך באו לקבל את פניו אחרי זמן שלא ראו אותו. אז הוא בא, אמר לרב, אני מתנצל שהתרחתי אתכם, לא הייתם צריכים לצאת לקבל את פניו. אז הרב אמר לו, לא יצאנו לכבודך, תירגע, אנחנו הולכים למקום אחר. הוא יכל הרי להרים עליו, לשתוק, לא להגיע, הוא לא צריך לדבר, הוא חושב שבאנו לעשות לו כבוד, מה הפסדנו מזה? הרווחנו. אבל הוא לא רצה להיות קצת שקרן אפילו, לא אפילו בלב, לא אפילו בערמה כזאת, אתם יודעים. בכל אופן, היהודי צריך לשאוף אל האמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כתוב, מדבר שקר תרחק. מישהו משקר, זה מרחיק אותו מהשם. זה משפיע עליו, קשה לו לשמור מצוות. קשה לו להתחבר לקדושה. כי המהות של השם זה אמת, והמהות שלו זה שקר. שקר ואמת לא יכולים להידבק ביחד. לכן, התורה מאוד מחמירה על זה. מדבר שקר תרחק וכו' וכו'. בכל אופן, אז אנחנו התחלנו באותו דור כמו הסינים, ורק קצת מאיתנו שרדו. למרות שהיינו צריכים כבר להיות בערך 4-5 מיליארד, התקיים בנו הפסוק, ונשארתם במתי מספר. כותב עלינו מרק טוויין, שאנחנו, אם צודקת הסטטיסטיקה, הרי אין היהודים יותר מאשר אחוז אחד מן הגזע האנושי. פירור של אבה כוכבים, אבוד בתוך הזוהר של שביל החלב. ראוי היה שבקושי נשמע על היהודי, הוא היה דרך אגב גוי אנטישמי מאוד, מי שקצת יודע עליו, אבל שומעים עליו היטב, על היהודים, כן? שומעים עליו היטב, שומעים עליו מאז ומעולם, הוא הבולט ביותר על כוכב לכת זה. חשיבותו המסחרית אינה עומדת ביחס לנפחו המצומק, כזה פירור של אחוז, אפילו לא רבע אחוז, וכל מקום בעולם הוא שולט בהון, בבנקים, בתקשורת, בבורסות. מה הולך פה? לא היו צריכים אינדיאנים, מישהו שמע עליהם? איפה הם? מאה שהאמריקאים גנבו להם את אמריקה. מה נשאר מהם? שמעת על איזה אינדיאני אחד מצליח בעולם עד היום? שמעת על איזה אינדיאני יוצא דופן שכל העולם מכיר? אין אחד אפילו. תראה יהודים, סך הכל 13 מיליון, כל מקום, כל קהילה בעולם, בכל הדורות, תמיד שלטו. זה מה שהוא כותב. בואו נראה אם זה מקרה או לא. חשיבותו המסחרית אינה עומדת ביחס לנפחו המצומק. תרומתו לרשימת העולמית של שמות גדולים בספרות, מדע, אומנות, מוזיקה, רפואה ופיננסים, היא מעבר לכל פרופורציה לחולשת כמות מספרו. שימו לב, באמריקה יש בערך 5 מיליון, אולי קצת יותר, יהודים. כמה גויים יש? מעל 300 מיליון. 5 מיליון לעומת 300 מיליון לא ישווה זה לזה. כמות הדוקטורים באמריקה, 50% יהודים, 50% גויים. ה-300 מיליון תרמו 50%. ה-5 מיליון תרמו גם כן 50%. מקרה, אותו דבר לגבי עריכת דין ושופטים וכל מיני אנשים מצליחים. הרשימה שלנו תמיד, מאז ומתמיד, אנחנו תרמנו מבחינה תרבותית יותר מכל עם אחר בעולם. לכן הגויים קוראים לנו עם הספר. לא בגלל שהיה לנו את ביאליק או את עמוס עוז. זה בזכות עם הספר, עם הספר העתיק ביותר שהורשנו לתורה, תורה, תורה. כן? עכשיו בואו רגע נתקדם קצת. בואו נראה דוגמה מה שהתורה אמרה ונראה אם הדברים התקיימו בנו או לא. והפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ. התקיים או לא? התקיים, אנחנו מפוזרים בכל העולם. ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת, אתה ואבותיך, עץ ואבן. מה זה עץ ואבן? מי מבין? מה זה עץ? מה זה נקון ווד? מי אומר את זה? הגויים, הנוצרים. מה זה נקון ווד? נצרות והאסלאם. מה זה הגויים שעושים ככה נקון ווד, או שמצלבים את האצבעות ככה? הצלב זה הצלב של ישו, ווד זה העץ, הצלב שתלו אותו, אז הם עושים נקון ווד. המוסלמים, איזה אבן יש להם? בערב הסעודית, אבן, האבן המפורסמת. בואו נראה דבר מדהים. תראו, זה נכתב בתורה לפני 3,318 שנים. הנצרות רק תתחיל עוד 1,300 שנה, זה כבר כתוב. רק עוד 1,300 שנה בכלל תתחיל נצרות. אסלאם עוד 2,000 שנה יתחיל. בואו נראה מה הצפין לנו הבורא בתוך התורה. שימו לב. יוד, 50 אותיות, שין, 50 אותיות, וו. ישו, אימך, שמו וזכרו. יוד, שין, וו, דילוג שווה של 50 בפסוק הזה. מכה, מם, 50%, חף, 50%, היי, משמאל לימין. מכה בדילוג שווה של 50. מכה. איפה האבן? במכה. שהתורה אמרה, אני אפיץ אתכם בעמים, ואתם תהיו מושפעים מהדתות האלה של העץ ושל האבן. עוד לא היו הדתות האלה בעולם. אף אחד לא ידע שיהיה ישו עוד 1,300 שנה. אף אחד לא ידע שיהיה מכה עוד 2,000 שנה. אבל בורא עולם ידע. הוא הצפין בפנים בדילוג שווה קוד, בדילוג שווה מוצפן, באותו פסוק. מקרה? ובאותו, לא רחוק מזה, כתוב שחייבים לשמור שבת. ככה כתוב. ונחרטה הנפש האם ישראל, לא עלינו, אחד שלא עושה את זה. קדוש ברוך הוא מוציא אותו מעם ישראל לנצח. ככה כתוב, אני לא המצאתי את התורה. 12 פעמים, יותר מכל מצווה אחרת, חוץ מלאהוב את הגרים, את אלה שהתגיירו גיור אמיתי, ולעזור להם ולכבד אותם, אין אף מצווה אחרת בתורה שהקדוש ברוך הוא חזר עליה כל כך הרבה פעמים כמו שמירת שבת. אות היא ביני וביניכם. זה הדבק בינינו. זה הקשר בינינו. אתה רוצה להיות יהודי בעם שלי, זה התנאי א', תנאי ברזל, שבת, ראשי תיבות, שין, בית, תף, שבת, ברית, תפילין, שלושת האותות שהבורא קראת עם עם ישראל, שין, שבת, נאמר על שבת, אותי ובני וביניכם, ברית מילה, והיה לאות בבשר אורלתכם, גם כן נאמרה המילה אות, ותפילין, והיה לאות על ידיך. שלושת המצוות היחידות שנאמר עליהם בתורה, אות, ראשי תיבות, שבת. מה זה שבת? שביעי. מה זה שביעי? שבע. מה זה שבע? העולם, החומר, הוא בעל שישה ממדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה, ושבע מסמל את היציאה לעולם הנצח. חומר הוא מוגבל. בכל מקום שיש חומר יש זמן. פה זה הכל זמני. שבע מסמל את היציאה לעולם הנצח. מי ששמע בכל השם ולא נכשל בעבירות, אין לו על מה לקבל עונש. ואם יש לו קצת, נענישים אותו פה. והוא מגיע נקי לעולם הנצח. ומי שלא... מה הנשים שונות? הן צריכות לשמור שבת. תפילין מספיק שהבעל שלה שומר, נניח. שהיא מתחתנת, בעלה שומר, אשתו כגופו, או הבנים שלה. וברית מילה, אסור לה, ברית מילה, אסור לה להחתיא את הגברים. אחד הדברים שנשים פוגמות בו מאוד, זה הצורה שמתלבשות. בגלל שהן מושפעות מכל מה שהן רואות בתם בלוויזיה, כן? אז הן מושפעות מזה. אז כיוון שהן מושפעות, הן מתחילות להתנהוג כמו תרבות הגויים, והן לא כל כך מבינות את חומרת המעשה. אם הן רק היו יודעות שיש שתי קטגוריות של חוטאים, יש חוטא, ויש חוטא ומחטיא. חוטא לעצמו, זה ביני לבין השם, אני צריך לשלם על מעשיי, להענש על מעשיי בלבד. חוטא ומחטיא אחרים, אני צריך להענש על כל האחרים שנפגעו בגללי. יש לך יותר פגע מאישה שהולכת לא צנוע ברחוב, כמה אלפים ראו אותה באותו יום, איפה היא תמצא אותה, מבקש מהם מכילה. בלתי אפשרי, לא תוכל בחיים לנקות את גודל האבון. לכן זה העבירה הכי חמורה לאישה ביהדות. יותר גרוע משבת, יותר גרוע מרצח, יותר גרוע מקשר, יותר גרוע מהכל, חוסר צניעות. כל מקום שיש חוסר צניעות, עם ישראל איבד אלפים מבניו. שהאמון ומואב שמו בחורות ברחוב, על המקום אלפים של יהודים מתו. אחרי כמה ימים שהתחילו ללכת שם על הגויות, אלפים מתו. שעשו אבונות הרבה יותר חמורים לכאורה, לא מתו אלפים. כל מקום שהיה חוסר צניעות, מתו. למשל, בתורה כתוב, וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כל מקום שיש נשים לא צנועות, הקדוש ברוך הוא לא נכנס במקום הזה. רוח השם מסתלקת משם. ככה כתוב, והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר. דברים נוראים, לא צחוק. ואמרתי לכם, לפי גודל העונש, ככה יודעים מה גודל האבון. תזכרו, אם פעם מישהו שואל אותך, איך אנחנו? אנחנו לא הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים מה באמת חמור בעיני השם? פשוט מאוד. אחד שלא נטל ידיים, לא קיבל על זה מוות. אז מבינים שזה פחות חמור מרצח. זה לא בגלל שזה היגיון שלנו. אסור לנו להשתמש בהיגיון שלנו, לשפוט מה חשוב מה לא. כי אנחנו לא מבינים היגיון אלוקי. בתורה כבר הזהירו אותנו. כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ולא דרכי דרככם. אל תנסה להבין אותי במוח שלך. אני הבורא, אתה הנברא, אין לך יכולת להבין אותי. מה שכן, יש לך ציווי. מה פירוש ציווי? ועשית הישר והטוב בעיני השם. טוב וישר, רק אני מוסמך להגיד מה זה. רק אני. אף אדם בשר ואדם לא יכול להמציא תיאוריות משל עצמו, כמו שפינוזה וכל אלה למיניהם, שבאו והמציאו, או היטלר, היה לו תיאוריה משל עצמו, שיהודים וקושים צריכים להיעלם מהעולם. יש הרבה כאלה, לא חסרים. זאת אומרת, רק אני מוסמך להגיד איזה בן אדם מעל בן אדם אחר. ואני אמרתי שכהן הוא מעל ישראל רגיל. ואני אמרתי שגבר הוא מעל אישה. בדברים מסוימים אישה היא מעל הגבר. יהודים הם מעל הגויים. בתוך הגויים יש גויים שהם יותר מגויים אחרים. יש גויים שהם בשפל המדרגה. יש שבעה עמים שהם עובדי עבודה זרה, הם בשפל המדרגה. יש עם מלאק, זה האומה הכי גרועה בהיסטוריה. אבל יש עמים אחרים בגויים שהם בסדר. הם רוצים להתגייר, מקבלים אותם. הבנת? יש דרגות בתורה. מי מוסמך לקבוע את הדרגות? אך ורק זה שברא את כל הנבראים. הוא יכול להגיד, אותך בראתי, אותך בראתי, אתה יותר ממנו. אני לא יכול להגיד לך, אני יותר טוב ממך. אתה לא יכול להגיד לה, אני יותר טוב ממך. אבל אם זה כתוב בתורה, היא צריכה להגיד לך, אתה יותר טוב ממני. כי היא רוצה את רצון השם. כבר קרה לי המון פעמים שגויים אמרו לי, you are the chosen people. זה מה שחשוב. אתה כן ואני לא. איך אמרו לי גויים? לא פעם ולא פעמיים. למה? יש גויים צדיקים, רוצים לעשות את רצון השם. אין לו בעיה עם זה. הוא מאמין בתורה, הוא יודע שזה דבר השם. כל הגויים ראו שהיהודים קיבלו תורה לעיני מיליוני עדים. הם לא מכחישים את זה. הנה לך דוגמה שהתורה הזהירה אותנו מליפול במלכודת הזאת של הנצרות ושל האסלאם. בואו נראה, אין לי עוד זמן, לא נשאר לי זמן, ממש עוד דקה שתיים. דקה שתיים, אני אדלג על כמה מהדברים, אולי נראה עוד איזה נבואה שתיים ככה לגנוב מהזמן. למשל, כתוב, והיה כי תמצאינה אותו רעות רבות וצרות, מדובר על עם ישראל, וענתה השירה הזאת לפניו, השירה זה התורה, כי לא תשכח מפי זרעו. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה נבואה שהבטיח לנו שלעולם עם ישראל לא יאבד את התורה. התורה לא תשכח. יש הרבה דברים שהיו בהיסטוריה שנעלמו, כבר לא יודעים איפה הם. התורה, הקדוש ברוך הוא התחייב, תמיד יהיה באיזשהו מקום קבוצה של יהודים שיחזיקו באמת. כי אם לא, על המקום אני מחריף את העולם. איפה זה נאמר? שימו לב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא ברית התורה שלי שקראתי עם עם ישראל בהר סיני יומם ולילה, שלומדים יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אני לא מקיים את חוקי השמיים והארץ, הכל משתבש ונגמר העולם. למה? כל המטרה של העולם הזה שתהיה פה תורה. תורה מלשון הוראה. אם אין הוראות, לא שווה המכשיר. אם קנית מחשב ואין בו ספר הוראות, המכשיר לא שווה הרבה. יש לו מיליון פונקציות. מאיפה אני אמור לנחש אותם? אני צריך ספר הוראות של היצרן. עבד הספר, עבד המכשיר. בואו נראה עוד הוכחה. הנה. דבר יפה. מה שקורה בדורנו, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. שומעים? בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, זה סוף הימים, זה אחרית זה סוף, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. הקדוש ברוך הוא אמר שבדור האחרון לפני המשיח ולפני הגאולה הוא ישליך רעב בארץ וכל היהודים יתחילו לדבר על עניינים של רוחניות. שימו לב, יש בלוגים באינטרנט, בטלוויזיה, ברדיו, כמעט אין רגע שלא מתווכחים על זה, על הדת, חילונים, דתיים, רבנים, רעש, לא היה לפני 30 שנה כלום. לא היה בעל תשובה אחד לפני 30 שנה. היית רוצה לספור כמה בעלי תשובה יש, היית מביא 30 איש בכל העולם. והיו עושים מזה מסיבה גדולה, שום בית כנסת חדש, שום מקווה חדש, שום ישיבות, שום כלום. לא היה, אין מציאות כזאת. היום יש כבר מדברים על מעל מיליון בעלי תשובה, מעל מיליון. והמיליון האלה בעוד דור כבר יהיו 4-5 מיליון, כי הם מגדלים ילדים דתיים. עם ישראל בדרך כלפי מעלה. מצד שני, אלה שהיו חילונים יום ממשיכים לדרדר עוד ועוד ועוד, שהם כבר לא יודעים מינימום של המינימום של יהדות. אפילו את המילה שולחן ארוך הם לא יודעים מה זה. שואלים הם חילונים מה זה שולחן ארוך, הוא חושב זה ספר בישול. לא יודע מה זה, אבל זה ידוע חילונים לפני 20 שנה. זאת אומרת, משני הצדדים יש התחזקות. החילונים מתחזקים בחילוניות, ואלה שחוזרים מתחזקים בדת. איפה זה כתוב הנבואה הזאת? הנה, לפנינו, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים. לא, אוכל יש מספיק, אוכלים כולנו. כי אם לשמוע את דבר השם, כולם רצים בכל העולם לחפש את האמת, כתות, עודו, עניינים, רוחניות. מה כתוב כאן? ונעו מים עד ים מצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר השם. שומעים? אנשים רצים בכל העולם לחפש את האמת. פתאום יש רעב. כל העולם, אפילו המוסלמים, אפילו הנוצרים, הבודהיסטים, כל מקום שיש דת, כולם מחפשים את אותו בורא, את האמת. מה קרה בדור הזה? רגע לפני הסוף, זה הבירור האחרון. מי שיסכים, מי שיסכיל עכשיו, ויפתח את עיניו, ויקפוץ על הרכבת לפני שהדלתות ייסגרו, יזכה. ומי שלא, אכל אותה. כתוב, ובא לציון גואל, למי? למי הקדוש ברוך הוא שולח את הגואל, את המשיח? לשווה פשע ביעקב. מי זה יעקב? ישראל. אלה שישובו מפשעם. מה כתוב על לשוב מפשעו? ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, שובו מפשעכם, וחיו, ככה כתוב, שוב, כדי שתוכל לחיות, חיי נצח. משכיל בעיני השם, זה לא אחד שיודע הרבה מתמטיקה, או גמר הרוורד, או שהוא איזה רופא מנתח, לא. נחמד, מגיע לו מחיאות כפיים על זה, אני לא אומר שלא, אבל מה כתוב בתורה? בתורה כתוב, משמיים הביט השם לראות היש משכיל דורש אל השם. מי זה משכיל בעיני השם? מלשון שכל. למי יש שכל? דורש אל השם. חפש את האמת של החיים. אני נברא, יש לי בורא, שם אותי פה, חייבת שיהיה לי תכלית. חייב. לא נבראתי לתוהו, חייב. כל יצירה יש לה יצרן, לכל יצירה יש תכלית. אני היצירה הכי מתוחכמת בעולם, במיוחד שאנחנו יהודים. מה התכלית שלי? איך אני יכול לישון בלי לדעת? חייב לברור, להכריח את עצמי בכל מחיר, מהר לדעת מה תכלית חיי, לפני שיהיה מאוחר. אמרתי לכם פעם, הרמח"ל כותב את שתי סוגי אנשים, אחד בחושך והשני בחושך. אז למה קוראים להם שני סוגים? כי אחד גילה שהוא בחושך. והשני עוד חי בחושר ולא מפריע לו. רוב האנשים, כמעט כולם בעולם, חיים בחושך אדיר. אין להם בכלל רגע בחיים שהם נוגעים במטרה שעבורה הם נבראו. 70-80 שנה הוא תוכן מים. איזה אכזבה תהיה לו לאותו אחד שהוא יגיע ויגידו לו, חביבי, 80 שנה קיבלת מתנה חיים, בוא נראה מה עשית. לא עשית דבר אחד חיובי. בהרצאה שבוע הבא תראו גוי שמת, גוי. והיה לו משפט בשמיים. והוא אומר, יראו לי את כל חיי, והרגשתי שלא השגתי כלום בחיי. לא השלמתי שום דבר, לא למדתי שום דבר. אמרתי, הלוואי שאני אוכל לחזור כדי להפוך את הכל מהיסוד. ככה הוא כותב, הרגשתי אכזבה נוראית שלא עשיתי כלום בחיי. גוי, שיש לו סך הכל 7 מצוות לקיים, שמתוכם כמעט כולם שומרים 5 במילא. רק 2 מצוות שצריכים קצת להתאמץ, לא לגנוב ולא להאמין בעוד אחד חוץ מהשם. זהו, זה כל מה שיש להם. שאר הדברים הם עושים, הם לא רוצחים. יש להם מערכת משפט. הם לא משתחווים לאלילים, בדרך כלל, כן, תמיד יש יוצא מן הכלל, בדרך כלל, הם לא אוכלים עבר מן החי, מה הם עושים? הם גונבים, אז בזה יש להם ניסיון, לא לגנוב, העונש שלהם גם יותר חמור מיהודים, הם גונבים, כי יהודי צריך להחזיר כפול ממה שהוא גנב, והם נענשים במוות על זה. ומוות זה לא הכוונה שהורגים את הגוף. כל מקום שכתוב מות, שים לב, כתוב מות יומת, מות פה ומות שם. שזה המות האמיתי. ומה הראיה שהחיים זה בכלל לא מה שיש פה? כי גם כלבים יש להם חיים. בתורה כתוב, תשמור מצוות למען תחיה. מה זה למען תחיה? כל חילוני חי. כל גוי חי. כל כלב חי. מה זה, אני אשמור מצוות למען אני נחיה? מה, אחרים לא חיים? כל העולם חי. מה אתה מבין מפה? שבכלל לא מדובר על החיים פה. מדובר על חיים אחרים. אתה לא מאמין לי? נסיים במשפט אחרון. מה כתוב? כתוב ככה, חי השם, אני נשבע בחיי, ככה השם אומר, מה זה חיי? חיי נצח, כי לא אכפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי, כל מה שאני באמת רוצה בכל העונשים האלה שנתתי בתורה, זה לא להמית את המת. כל המטרה שלי זה לדחוק בו, שיחזור מישהו מדרכו הרעה, כדי שאני אתן לו חיים. אבל מה למדנו מהמשפט הזה? מי שממכם מבין מה כתוב כאן, תאמינו לי, עם יד על הלב צריך לפקוט. לפקוט. לעשות תשובה, למה? כאן אתה רואה שהקדוש ברוך הוא קורא לך מת, חביבי. לא אני. אני מי אני? מה אכפת לך מני? מה אני חושב עליך? הוא. כתוב כי לא אכפוץ במות המת. אני לא רוצה להמית את המת, הוא כבר מת. הוא מנותק ממני, יש מוות יותר גרוע מזה. מה, הוא מת, אין לו תכלית לחיים, אין לו כלום, סתם חי, כמו בעל חיים. אמרתי לכם פעם, אחד פה שירים את היד ויוכיח שעדיף להיות בן אדם ולא קוף. אחד, לא תצליחו. כל מה שתגיד, אני בשנייה סותר לך את הכל. חיים של הקוף פי אלף יותר עובדים שלך. מה שהוא רוצה, יש לו בית, ספארי, חופשי, אין לו דאגות, עבודה, לא עובד עבודת פרך, לא טראפיק כל יום, לא 30 שנה מורגג', לא רופאים, ניתוחים, בעיות, יש לו נקבות כמה שהוא רוצה, לא צריך לעשות הצגות, מה שהוא רוצה, שוכב לו בג'ונגל, קופץ על העצים, עושה ספורט, שוחה, אחלה חיים. כל מה שאתה חולם, יש לו מהרגע שהוא נולד. ומה אתה שונה ממנו? מותר האדם מן הבהמה עין. כלום. אין שום יתרון, מותר זה מלשון יתרון. אין שום יתרון לאדם על הבהמה מלבד הנשמה הטהורה. שהיא, מה הייתה? נשמה, בסדר, יש לנו נשמה. מה ההמשך? שהיא עתידה לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו צריכים לתת דין וחשבון והכלבים לא? למה האריות לא? הוא רוצח, אני לא רוצח, למה הוא לא נשפט? כי הוא רובוט, אין לו בחירה. הוא רעב, הוא טורף. אני, יש לי בחירה. אני שאני רעב, אני יכול גם לא לדחוף. להתאפק, לאכול קצת פחות. אני יכול גם לא לרצוח. אני יכול לבטוח בהשם ולא ללכת למלחמות עם אנשים. אני יכול לשמור על פי ולשוני. אני יכול להיות חרוץ אם אני אתאמץ. אני יכול ללמוד להיות מלומד, זה תלוי בי. לכן כל מה שאני עושה אני אחראי. לכן יש שכר ועונש. אם לא הייתי אחראי, כל התורה מיותרת. לא צריך שכר ועונש. לא היו בתי סוהר. לא היו משטרות בעולם. לא צריך בתי משפט. מה זה כל זה? מכאן אתה רואה שכל העולם מבין שאנחנו אחראים למעשינו. לכן אנחנו נשפטים. יהי רצון שכולנו סוף סוף לא רק נשמע הרצאות, אלא נקיים את מה ששומעים. זה המטרה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.